ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביו-פולו. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביו-פולו.
אני אלי כהן, אני מומחה לרגשות, אני מייסד הביו-טסט והביו-פולו.
אוקיי, וזה השילוב הטיפול המשולב שלי ושל אלי, מה שאנחנו מציעים לכם. אצל אלי עוברים את הטיפול הנפשי הרגשי, ולאחר מכן נכנסים אליי לטיפול פיזי.
נכון.
טוב, אלי, פרק 20. הגענו לפרק 20.
וואו. עגול, מספר יפה.
כן, זה באמת מספר יפה.
לגמרי.
טוב, אז הפרק הנוכחי הולך לדבר על התקף חרדה או התקף לב. כמה פעמים יצא לנו להגיע למיון שיש לנו, שאנחנו חושבים שאנחנו בהתקף לב, ולאחר בדיקות מקיפות ולאחר אין ספור ממצאים שיצאו, בסופו של דבר שחררו אותנו הביתה ואמרו לנו, לכו תפלו בעצמכם בנפש, זה התקף חרדה. מה באמת קורה לנו שם מבחינה נפשית? איך אנחנו מגיעים לסיטואציה הזו שאנחנו באמת חושבים שאנחנו בהתקף לב, וזה בעצם בכלל משהו נפשי?
נכון.
מה קורה שם בנפש?
נכון, אז מה שקורה, כל אחד מאיתנו הוא פעיל. עכשיו, יש אנשים שעושים פעולות מונוטוניות קבועות, שגרה ומונוטוניות, זאת אומרת, זה פעולות שמונוטוניות, זה פעולות שחוזרות על עצמם. לקום בבוקר, ללכת לאותו מקום עבודה, לנסוע באותו אוטובוס, לעלות לאותו אוטו, לחנות באותה חנייה, לעשות את אותן פעולות. יש כל מיני, נגיד רואי חשבון, נגיד מנהלת חשבונות, נגיד עורך דין.
רופאים.
נגיד רופאים. אז בדרך כלל עושים את אותן פעולות, וזה די מונוטוני. הסקלים האלה פשוט מתחזקים מאוד, כי הם חוזרים על עצמם שוב, הריפטישן, כאילו החזרה והתרגול הם שוטפים. וברגע שהתקף החרדה הוא ברגע שיש איזשהו בעלה או צבר, שבעצם מנתק אותנו מהסקלים האלה. ויש איזה מין מצוקה, יש איזה נקודת C, שהיא בעצם הכמיהה להתחבר מהר מאוד, ויש את המצוקה הזאת שחייבים להתחבר מהר מאוד. כי הנתק הוא החרדה. זאת אומרת, זה פונקציה של חרדה, שהמערכת העצבית, הנפש, התנתקה מהפיזי. וזה סכנת חיים, או איזושהי סכנה, עומד לקרות משהו לא טוב. כי אני מנותק מהדבר שמגן עליי, מהדבר שמגיש לי אוכל, מהדבר שנותן לי מענים.
מהסקיילים, ההרגלים האלה שאמרת מקודם.
כן, הפעילויות שאנחנו עושים באופן שוטף, ויש ירידת ביטחון, ויש פחד גדול, ויש איזה מין מעגל כזה מאוד משמעותי, שבקצה שלו, לפעמים, עקב הניתוק, מתחילים כאבים מאוד חזקים, כלומר, האיבר במצוקה, כי הוא רוצה את החיבור חזרה, להרגישו בתקשורת שוטפת, הרמונית, זורמת. ברגע שיש את הניתוק, שם מתחיל כאב, מתחיל לחץ מטורף. זה לחצים בחזה, נשימות קשות, רעידות בגוף. יש איזה כל מיני וריאציות, אבל אנחנו מדברים פה על מקרה קיצון, על מקרה שהוא עשי, שבן אדם אפילו יכול להגיע למצב שהוא הולך לחדר, והוא לא יכול ללכת לעבודה ולא יכול ללמוד. אם הוא סטודנט, אז הוא לא יכול ללמוד, ואם הוא תלמיד בית ספר. הוא פשוט מתנתק מהחיים השגרתיים, כי הוא המשמעות של להתנתק נפש מתנתקת מהפיזי, המשמעות שהוא לא יכול ללכת ולבצע פעולה, או לימודית, או ריכוז. ויש כל מיני חוויות רגשיות של בלבול ואימנות ודחיינות, וכל מיני וריאציות שהמשמע שלהם הם נתק.
וכל זה בגלל איזה זיכרון רגשי שהתעורר לנו?
כן, אז תסבירי את איך זה עובד מבחינה פיזיולוגית.
כן, רגע, לפני שאנחנו באמת ניגע ברגש, בוא נגיד גם מה קורה שם מבחינה
המערכת הלימבית.
פיזית, הרי בסופו של דבר יש לנו את המוח הקדום, שבשם המערכת הלימבית, ששם יש את התלמוס, שהתלמוס בעצם הוא קולט
תלמוס,
נכון, תודה. כן. ששם הוא באמת קולט את כל הגירויים, את כל המידעים שאנחנו מקבלים, ובסופו של דבר אני מנסה לקלוט את המידע, הוא נכנס אליה הוא לא נכנס אליי נכון. כאילו, הרמת העיבוד היא לא נכונה, היא לא תקינה. ואז זה לא מגיע ישירות למודעות. ואז עולים לי התחושות, וואו, מה קרה פה עכשיו? כאילו, למה אני נמצאת בתחושה הזו? ובסופו של דבר, הדבר הטבעי שאמור לקרות, זה מהתלמוס, אמור לעבור המידע מהתלמוס למגדלה בצורה ישירה. ושם יש את הקצר התקשורת, ברגע שיש איזה סוג של בעלה מסוימת. ואז כל זה בגלל זיכרון רגשי שאנחנו לא מבינים נכון, אותו, וזה, מאיפה הוא הגיע פתאום.
וזה המשמעות של מה שתיארתי קודם. זה, את תיארת את זה ברמה של המערכת הלימבית, הפיזית, איך זה עובד מבחינת הורמונים, איך זה עובד מבחינת...
נכון, עוד משהו שבאמת חשבתי, שכחתי לציין שבאמת חשוב, שבמהלך הבעלה הזו, במהלך החרדה, משתחררים חומרים כימיים כמו הקורטיזול והאדרנלין, שזה באמת מה שמגביר את העוצמה של החרדה עוד יותר, כי הגוף דרוך, אז הוא מגיב בהתאם.
כן, הוא מוכן למלחמה, תכלס.
בדיוק.
כן,
בדיוק.
לגמרי.
זה גם בא מהתקופה של האבולוציה.
נכון, אז אני אתן כמה דוגמאות גם מבחינת הורים בילדים.
לחיי היום-יום.
לחיי היום-יום, כאילו. למשל, כשאימא מרגישה שהיא איבדה, שהיא בנתק מהילד, כי הילד עושה משהו הפוך ממה שהיא רגילה לראות אותו עושה, או ממה שהיא מצפה לראות אותו עושה, וברגע שהוא... לא עושה את זה, יש איזה מין פחד שהוא הולך לאיבוד. זה הניתוק. זה דוגמה לניתוק. ואז יש לחץ, ביקורת, או מתח, או כניסה למצב עוצמתי, שבעצם יוצר נזקים. נגיד אם...
אני רגע רוצה אבל שתביא דוגמה, למה יש פתאום את הלחץ הזה? כאילו זה הרבה פעמים בגלל שההורים אומרים לילד מה לא בסדר. נכון? זה גם משם הוא מתחיל לבנות את זה, את מה לא בסדר. כל הזמן מתחיל להרגיש את האיום.
נכון, כי אם ילד מתפתח בהתפתחות הטבעית שלו, הוא צריך להתחבר לכל מיני דברים, כל מיני סקלים שהוא מגדל אותם, זאת אומרת, בהתפתחות שלו. זה כישרון, זה יכולת, זה כל מיני דברים. דברים שהוא אוהב, תחביבים, לא יודע, whatever. כל מיני דברים שהוא מתרגל לא באופן מסודר, זה לא עבודה. זה לא, הוא פשוט מתרגל אותם בטבעי. וברגע שההורה כל הזמן חוצץ, כל הזמן הוא מכניס לשם כאילו ביקורת, הוא מרחיק את הילד מעצמו. הילד מתחיל לגדול רחוק מעצמו. שמעתי פעם אנשים שאומרים שהילד גודל עקום, הילד גדל עקום.
תקן לי אותו.
כן, פעמים מגיעים אליי אמהות, אומרים, כי הילד שלי לא בסדר, כך תקן אותו.
תקן לי אותו.
אבל הם חלק מהעניין, כאילו אם הם לא משתפות פעולה איתי, אם הם לא מקבלות כלים ממני, אי אפשר לעזור לילד.
נכון, גם חשוב...
הילד לא גודל בפני עצמו.
נכון, גם באמת חשוב לציין את העניין הזה שהם לא עושים את זה ממקום רע, הם עושים את זה כי זה מה שהם יודעים.
לגמרי.
זה משהו שמאוד ככה חשוב.
זה אימהות טובות, אבל ככל שהאימהות הן יותר טובות, ככה הן מגוננות יותר, ולפעמים זה חורג לקיצון, והילד פשוט לא מחדד את הסקלים, הן מגוננות, אז הן מכינות לו את הסנדוויץ', והן מציעות אותו ואומרות במקומו, וחושבות במקומו, ונותנות לו פתרונות במקומו, והן כל הזמן עושות הכל במקומו, אז הוא לא יודע מה עושים. הוא פשוט לא יודע איך חיים את החיים. אין לו אינטראקציות, אין לו עצמאות, אין לו עצמיות.
מי אני?
זה נלקח ממנו כשהורה מגונן, כי הוא דואג לו, כי הוא לא רוצה שהוא יעבור את מה שהוא עבר בתור ילד, וזה מכוונה טובה כמובן. קורה מצב הפוך לחלוטין.
נכון, נכון, נכון. אז תמשיך באמת עם הדוגמאות. היה רגע פשוט, היה חשוב לי כן לציין את העניין הזה עם ההורים.
לא, מעולה.
אז תמשיך עם הדוגמאות
אני
של...
אני שמח שאת מפריעה לי, זה בסדר. אז מה שקורה בעצם זה שזה דוגמה אחת. למשל, מבחינת, למשל בעבודה. אוקיי, אני אתן חברתי, עבודה, זוגיות וכו'. למשל בעבודה. אני רגיל עכשיו לעשות עבודה מסוימת, ופתאום בא הבוס ואומר לי, תשמע, אתה עכשיו עובר למחלקה אחרת, ואתה תעשה דברים אחרים. אז פה אני צריך, אני נבעל. אני אומר, וואלה, רגע, אז אני צריך הכל עכשיו מחדש, אני צריך ללמוד, אני צריך להסתגל. מה זה הסתגלות? הסתגלות זה שאני לומד את הדברים, דברים חדשים או דברים מחדש. אז אני מתנתק. בניתוק הזה יוצר חוסר ודאות, יוצר חרדה, פחד. אני ממש חושש ממה יהיה, אם אני לא אצליח ואם אני אקשל. כל הפחדים עכשיו מוצפים וחוסמים אותי מלבצע פעולה. אז אני לא יודע אם אני מתנהל נכון, אני לא יודע אם זה בסדר מה שעשיתי, אבל אני רוצה גם להוכיח שאני בסדר, אז אני כאילו נמצא במתח מול הבוס. אם אני לוקח את זה לזוגיות, זה אותו עיקרון. למשל, כשמישהו רוצה להתחבר למישהי, או כשמישהי רוצה להתחבר למישהו, יש פחד מאוד גדול. היום, בגלל שיש אפליקציות,
ועוד היום, בדיוק מה שבדי להגיד עם האפליקציות.
וזה מאוד זמין, אז יש הרבה הרבה כישלונות. הרבה פעמים יש דייט אחד וזה נגמר, ארבע דייטים וזה נגמר, חודש נפגשים פה ושם וזה נגמר. הביטחון...
כאחת שנמצאת בזה לגמרי, אני יכולה להגיד לך שזה באמת...
נכון.
כל פעם, כאילו, אתה לא יודע לאן אתה מגיע.
נכון, אז הביטחון יורד, ואנחנו לא מצליחים להבין איך אנחנו מייצרים רציפות, כאילו, ליצור קשר עם מישהו ולהתחיל לצאת איתו עוד מפגש, ולהתחיל ללמוד ולהכיר ולהבין מה קורה. ההיכרות, כי היא מאוד חשובה, כדי לבסס עליה את הקשר.
אם נגענו רגע בהיכרות, תבין עד כמה זה באמת, באמת חשוב לנו בתור אנשים קודם להכיר את עצמנו, ואז להגיע מהמקום הזה לזוגיות. זה כל כך חשוב, כאילו, כי ברגע שבאמת בן אדם מחובר לעצמו, והוא יודע מי הוא ומה הוא, ועל גם על הזיכרונות שעולים כל הזמן, הוא באמת ידע גם איך להתמודד ולהנגיש את זה בצורה הרבה יותר נכונה לפרטנר או לפרטנר שמולו. כי אני יודע מי אני, וזה לא הבן זוג, הרי זה תמיד אני. זה תמיד הרי מתחיל בתוכנו.
נכון. אנחנו בעצם, מה שפיתחנו בתור ילדים, ומול ההורה שלנו, מול הסביבה, מול החברתי, שתכף אני אתן דוגמה לחברתי, אנחנו אמורים, זה מטבע הדברים, כלומר, אין לנו אפשרויות אחרות, כי מה שאנחנו בונים איבר נפשי בתוכנו.
וואי, כמה זמן לא דיברת על האיבר הנפשי? בוא תרענן לאנשים את הזיכרון מה זה איבר נפשי, אלי, זה משהו מאוד חשוב.
נכון, האיבר הנפשי מתחיל כשתינוק נולד, והוא בעצם, מתפתח וגודל ומתחזק על פי היחסים בין הילד, בין התינוק לבין האימא שלו, שהיא האיבר.
שהיא האיבר, כן.
היא האיבר שאמור לענות על הצרכים שלו. עכשיו הוא בוכה כי היא שרף לו טוסיק, אז היא צריכה לבוא ולשים לו משחה. הוא בוכה עכשיו כי הוא רעב וכואבת לו הבטן, היא צריכה לבוא ולהכיל אותו. היא צריכה לזהות נכון את הבכי שלו, שמייצג...
את הצורך שלו.
מייצג רגש, הבכי מייצג רגש. הוא לא יודע להגיד אני מוכזב, הוא לא יודע, הוא פשוט בוכה. זה המשמעות הראשונית לפני שהוא יודע לדבר, וככה הוא מתווך לאמא... זו ההודעה שהוא מודיע לאמא, עכשיו מה החוסר שלו, מה כואב לו, מה קשה לו. והוא מבחינתו חסר ישע, אז הוא בסכנת מוות. כל פעולה כזאת הוא כל כך קטן וחסר ישע, שכל דבר כזה מתפרש כסכנת חיים, כסכנת מוות. וכשהיא מגיבה אליו, אם היא מגיבה אליו טוב, אז הוא גודל עם ביטחון. הוא גודל עם ביטחון הזנתי, והוא יודע, כאילו משהו בתוכו יודע איך להגיע לפתרונות. ויש פלואו, יש לו צורך, והוא יודע איך לקבל אותו. ושם הוא גודל עם ביטחון. אבל אם היא לא מגיבה נכון, או מגיבה פעם כן ופעם לא, אז הביטחון שלו מעורר. ועל זה, וכך מתפתח איבר נפשי. האיבר הנפשי הזה יודע גם לתפל את האיברים שלנו, את האיבר הפיזי, ידיים, רגליים, דיבור, שכנוע, לא יודע, כל מיני דברים שדרכם אנחנו אמורים להשיג משהו שאנחנו רוצים. הצבנו מטרה, החלטנו מה אנחנו, כאילו, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים. מה חסר לנו, ועכשיו אנחנו הצבנו מטרה שתמלא את ה... תיתן מענה שימלא את החוסר ואת הצורך.
אז אם אנחנו רגע מסכמים את זה, אז...
אז רגע, אני אשלים. אז
אוקיי.
מי שעם ביטחון, קל לו לעשות את זה, יש לו פלור, הכל זורם, הכל סבבה, כאילו. בגדול, כאילו, אין עולם מושלם, אבל...
כן.
יותר קל לו בחיים, אוקיי? ויש את אלה שנאבקים וקשה להם, כי הם בחו הרבה עד שהם קיבלו את המענה, או שכן או שלא, אוקיי? אז זה ההבדל בין מישהו עם ביטחון למישהו עם פחות ביטחון.
כן, אז כאילו בסופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את העניין של האיבר הנפשי, זה פשוט כל החוויות שחווינו, ואיך האופי שלנו באמת התעצב בעקבות החוויות שחווינו בעבר.
כך התעצב המבנה שלנו, שהוא בעצם האיבר הנפשי שיודע לתפל את האיבר הפיזי.
מושלם.
בגלל זה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, כי אני בעצם נותן את האיבר הנפשי, מה המבנה שלו, מה הפחדים, מה החששות, מה הקשיים, ואת נותנת את המענה על האיבר הפיזי. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אז אנחנו יודעים לדייק מה קשור למה, במדויק.
במדויק.
ואיך לפתור את זה, איך לתת מענה, איך להקל, איך לשפר, איך ליצור איכות חיים וכו' וכו'.
כן, שזה באמת הנכון, המענה המדויק והנכון. אז אוקיי, אז תמשיך עם ההסבר לגבי העניין של ההיכרות והעניין של ה...
אז אם אני הולך לחברתי, למשל בחברתי, יש היום תופעה מאז הקורונה אצל ילדים, בעיקר אצל ילדים, זה קורה גם למבוגרים, אבל בעיקר אצל ילדים, זה שהם סגרו אותם חודש בבית, או שהם הסתגרו במשך תקופות ארוכות שלא היה בית ספר, והם פשוט התנתקו מהשגרה, אבל זו שגרה התפתחותית. אז האיבר הנפשי שלהם נתקע, הוא לא נבנה. בגלל שלא היה לה אינטראקציות חברתיות. מישהו מוגדר כרגיש ועדין ורך, היה לו הרבה יותר קשה, הוא פשוט היה מסתגר בחדר, זאת אומרת שהוא היה נכנס לחדר, הוא כבר לא יכל יותר לצאת משם, כי היה לו חרדה חברתית. כי ברגע שהוא התנתק מההתפתחות שלו, הוא פתאום איבד את זה. הוא לא ידע איך חוזרים לשם. ואני הייתי צריך, עד היום, גם היום אני, גם היום אני עוזר לילדים לחזור לבתי ספר, כי הם פשוט לא יודעים, הם פחדים ללכת לבית ספר.
יש פודקאסט שלם שאתה מדבר על זה, אם אני לא טועה, פודקאסט 9.
יכול להיות.
כן,
אני חלש במספרים, אבל מה שקורה זה שברמת העיקרון, בחוויה של הילד הוא בחרדה חברתית. מה יחשבו עליו, אם הוא ייקשל, אם הוא לא יצליח, אם הוא לא יבין. ומה שקורה בעצם זה שהחוסר יכולת שלו לראות את עצמו מסתדר שם בבית ספר, היא איננה, היא לא קיימת. הוא התנתק מהיכולות שהוא כן ידע לשחק וליהנות ולבלות בהפסקות או בלמידה שלו, הוא פשוט התנתק, הוא כבר לא זוכר כלום. זה בעצם הניתוק. ואז הוא בתוך פחד. ואז הוא מעדיף להישאר בבית.
בבית, במקום מוגן.
או שהוא בא בתקרה, או שהוא משחק במחשב.
כן.
נוח לו, שהוא מאחרי מקלדת, יותר קל לו להיות לשחק.
ואם כבר התחלת לדבר על העניין הזה, שמרוב שהוא מנותק והוא נשאר בבית, אז זה כבר הופך להיות לאיזה סוג של פיצוי מסוים. זה יכול להיות מחשב, זה יכול להיות אכילה רגשית, זה יכול להיות אפילו אלכוהול. כאילו אנשים פונים באמת, מרוב שהם מתנתקים ונהיים ריקים, אז הם פתאום פונים לכל מיני דברים חיצוניים. יש להם איזה סוג של פיתוי, איזה סוג של צורך למלא את החוסר הזה. ככה זה באמת עובד. ואתה עכשיו כאילו ממש דוגמה קלאסית מעולה על כל מה שקרה בקורונה.
נכון.
ובן אדם נהיה פתאום ריק, הוא בחרדה, הוא מנותק.
נכון.
מה עושים? יאללה, בוא נלך לשחק. בוא נלך לשתות.
אם אני אתן דוגמה מהמשפחתיות, אז ילד שהוא מרצה, ילד שהוא ביישן, שהוא כל הזמן מפחד מביקורת, הוא רוצה להיות בשקט, הוא רוצה להיות הכי טוב, הוא רוצה להיות תלמיד חרוץ, או ילד טוב, או ילד שקט, כי הוא לא רוצה, כי הוא בחרדה כל הזמן, כי הוא לא רוצה שיגידו שהוא לא בסדר, ושהוא ילחיץ את ההורה, ושהוא עשה משהו לא בסדר. זה קורה בתוך המסגרת המשפחתית. זה מתקיים שם.
וואו, עברת בי ממש צמרמורת,
נכון,
כי
זה גם, מסכיר. יש גם בחרדה, יש גם מרדנות, ויש גם התקפי זעם, וכאילו זה עובד גם בכיוון הזה וגם בכיוון הזה, אבל אני נותן דוגמאות פשוט כדי שיהיה אפשר להבין שלאף אחד מאיתנו אין פטור בהקשר הזה של חרדה או של, וכשזה מועצם, אז מגיעים אלינו ומבקשים ש
מגיעים אלינו לביופולו.
כן, מגיעים אלינו לביופולו כדי שנעזור, כדי שנוכל לפרק את זה ולהבין ולבנות את זה יותר טוב, ולחבר את זה חזרה הרבה יותר טוב.
כן.
להמשך.
כן, כן, זה באמת הייחודיות של הביופולו, שבאמת אנשים באים אלינו עם מצוקות, ואנחנו פשוט משלימים להם את כל המידעים האלה, שהופכים לידע.
נכון.
ואז הם בסופו של דבר באמת מבינים על עצמם הרבה. כמו השבוע שהייתה לנו את המטופלת, שהיא באמת הייתה, מה, תוך שני סשנים? היא הגיעה אלינו לטיפול לסשן השלישי, והיא פשוט הייתה במקום אחר לחלוטין, כי הדיוק שהבאת לה תוך כדי מהפלט, מהביוטסט שיצאו, זה היה פשוט
כן,
כאילו מדויק להפליא.
נכון, אני אוכל להסביר את זה ביותר, קצת יותר. בסשן הראשון היה חוסר איזון. היא עובדת בשתי מקומות. יש לה קליניקה פרטית, והיא עובדת גם בהייטק. ומה שקורה זה היא לא הייתה באף מקום, אבל בפיזיות שלה, בין כתף ימין לכתף שמאל, היה אסימטריה, היה נטייה לצד שמאל. וזה היה סוג של עיוות. וזה גם השפיע על החיים שלה. וזה בגלל שהיא בתקופת ההתפתחות המוקדמת, היה שם איזשהו קושי. מטבע הדברים זה
כמו כולנו.
זה אינטימי, זה לא כאילו אני לא אמור לפרט בעניין הזה. אבל בגדול, נוצר איזון בין הצד הימני לצד השמאלי. ברגע שאישרנו את זה, יצרנו איזשהו יציבות מאוזנת. גם היציבה שלה השתפרה. גם התחושה האישית שלה, גם הרגשות שלה, נעשו הרבה יותר יציבים, הרבה יותר מאוזנים. ופתאום התחילה בקליניקה הפרטית שלה, מבחינת העצמיות שלה, פתאום התחילו להופיע יותר ויותר לקוחות.
יותר לקוחות.
כן, בדיוק.
רגע, אבל אני רוצה
שזה נראה, זה נראה הזוי או מוזר, אבל לא, ברגע שאנחנו סגורים, בגלל שאנחנו סובלים ואנחנו סגורים, אבל יש לנו כישרון ויש לנו את הפוטנציאל, אז הכישרון מכישרון להצלחה, זה הכישרון, הוא לא בהכרח יתרון, אני מסביר את זה באחד הפודקאסטים הקודמים.
בפודקאסט 18.
נכון, ברגע ששחררנו את החסימה הזאת, שהיא קשורה לאיזשהו אירוע מעבר, ברגע שזה משתחרר, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, בעצם נוצר פלואו, ואז יש איזה מין פתיחות. פתאום זה נפתח, ופתאום מתחיל להתמלא, מתחיל להיות זרימה.
מתחיל להיות זרימה, כן.
והגיע במפגש, כמו שאת אומרת, הגיע במפגש השלישי, פשוט מאושרת, וכאילו היא אמרה, וואו, זה כאילו, זה כל כך מהר קרה, שזה מדהים.
מדהים.
כן.
רגע, אבל בוא תספר להם איך אתה עושה את זה. תגיד שזה באמת בצורה כל כך פשוטה, שאתה פשוט מתווך את המידע, שזה זה.
נכון, כשמגיעים לביו-טסט, פשוט עושים איזה מין טסט קצר, זה לוקח 50 שניות בערך, ועולים נתונים. זאת אומרת, זה בוחרים או צבעים, מספרים ובוטאבר, כאילו זה פשוט...
כמה אלמנטים.
נכון, אבל זה פשוט גירויים פשוטים, מאוד מאוד פשוטים למוח, שהוא פשוט, כאילו, זה לא אלקטרודות, זה לא כלום, זה פשוט...
לא מתחברים לשום דבר.
לא, 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 ממש לא.
לשום דבר. תמיד אומרים, מה, יאללה, את הולכת לחבר על האלקטרודות, את הולכת...
נכון, זה או העכבר, או העכבר עם חוט, או העכבר, כאילו, שבנוי, כאילו, העכבר של המחשב עצמו.
של הלפטופ.
של הלפטופ, כאילו, דרכו. מזיזים, בוחרים, זה הכל. 50 שניות, עולים נתונים, והנתונים האלה בעצם משקפים את ההלך רוח.
גם,
כן, גם במגמה, גם בדפוס הקבוע שאנחנו פועלים על פיו. האיבר הנפשי שהוא...
שמנחה אותנו.
הגדול, כאילו, האיבר המשמעותי, שבעצם מוביל אותנו לאורך הימים, שבועות, שנים, ויש את השינויים היומיומיים, הרגשיים. וברגע שאנחנו מבינים את הקשר ביניהם, ואיך זה, איך אפשר לשפר את זה, מה תקוע, ואז משחררים את זה, או דרך כלים, דרך משמעויות.
הבנות גם בעיקר, אתה
בעיקר
מדבר?
בעיקר הבנות, כן, כן, אבל זה כלי הבנתי, זה לא, זה, אפשר גם לתת כלים, אני נותן המון כלים,
המון.
אבל לי חשוב, אם לא הצלחתי לתת את ההכרה וההבנה, אני דואג, אני לא מסיים את הסשן עד שאני לא מוודא שהבן אדם, בום, נפל לו הסימון. כי ברגע שיש את ההבנה, אחר כך הכל קל. שם משתחרר העניין, ושם זה מסתדר. הקר בזה יסתדר. הקר. כי אם לא, כי אם לא הבנתי מה, למה קורה לי, איך קורה לי, מה קורה לי, כל השאר יהיה לי קשה כל הזמן. כי אני לא מבין, אני לא מבין מה עושים. כי אין לי סיבה לעשות את מה שאני
עושה.
למה שאני צריך לעשות.
שאני צריך לעשות.
בדיוק.
אני גם מאוד חושבת שזה מאוד מוזר עדיין לאנשים, כי הם באמת רגילים תמיד להיות אוקיי, יש בעיה מסוימת, אוקיי, בוא נלך לעשות, בוא ניסע, בוא נטוס, בוא נלך לצרוך מלא שוקולד, בוא נלך לעשות יוגה, בוא נלך כאילו, נסים כאילו, הם רגילים כאילו שיש בעיה מסוימת, הם צריכים לעשות משהו. ובאמת אצלנו, אבל הם אומרים לי תמיד, לפני שבאים אליי, שפונים אליי במדיה ודברים, או שמתקשרים אליי, כאילו, לביו-פולו, אבל מה הוא נותן לי? מה הוא נותן לי? איזה כלי? מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לעשות יוגה, אני צריכה לעשות מדיטציה, מה אני צריכה לעשות? ואז אני תמיד אומרת שהדבר הכי חשוב זה ההבנה. ההבנה, הצ'יצ'ינג הזה, הנפילת הסימון.
נכון.
כי ברגע שיהיה את ההבנה, זה מודעות. הדברים פשוט השתנו לך בצורה הדינמיקה הטבעית.
נכון, ברגע שאת מצליחה להביא מהתודעה, בתודעה יש המון, המון המון, אנשים אפילו לא מעלים על דעתם כמה יש בתודעה.
אין ספור.
שזה מתחת, מתחת להכרה שלנו, להבנה שלנו, לרגע, לכאן ועכשיו שלנו, מתחת יש המון. ברגע שאנחנו מצליחים לתת את הדברים העיקריים להעביר מהתודעה למודע, שם אנחנו בעצם מצליחים לייצר אחריות, בגרות, עוצמה. אנחנו שם בעצם מייצרים את היכולת לנהל גם את הנפש, היא מתנהלת הרבה יותר טוב, וגם את הפיזי.
כי הפיזי זה קשור,
כן,
זה כבר
יודע,
מסתדר לבד.
היום אנשים שכבר מכירים אותנו יודעים להגיד למה, מה קורה עם הכתף, מיד הם מטפלים, מיד הם סוגרים את הפינה, לא, זה לא נגרר והם... והם בחוסר עונים, והם מחפשים מה עושים, ואיך לעשות, ומה, הם פשוט מבינים, נותנים מיד מענה, ונסגר הסיפור, כאילו. וככל שהם שולטים בזה יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, דרך התרגול, זה כבר לא חוזר על עצמו בשלב מסוים. זהו, זה מייתר את זה, אין יותר צורך בדבר הזה.
זה ממש מתייתר.
כן, לגמרי.
כאילו ממש, אנחנו מביאים את התובנה, סל לברכה.
כן.
סע לשלום. זה פשוט הדינמיקה שפשוט משתנה אחר כך.
בדיוק, כי אנשים בסופו של דבר מגיעים למטפל, כל מטפל, יועץ, whatever, הם מחפשים פתרון. אבל זה לא פתרון. פתרון זה סיסמה. הם מחפשים מענה שיסדר את העניין.
שזה ההבנה.
שכבר לא ייחב, שכבר לא... בדיוק.
כן, כן, חשוב לי כל פעם...
בסופו של דבר, יש לנו גוף לתחזק, ואם אנחנו מבינים אותו כמו שצריך, בהיכרות העצמית שלנו, אז אנחנו מתחזקים אותו מעולה. נכון. אז אין הזנחה, ואין נזקים, ואין סיפורים, ואין... אנחנו פשוט יודעים מה צריך לעשות.
נכון. גם אני יכולה להגיד לך שאני יודעת...
מבחינת התיעדוף, ברגע שאנשים לומדים להבין שהגוף והנפש שלהם הם הכי חשובים בסופו של דבר, כמו שלימדת את האנשים שאת עובדת איתם, אז אין הזנחה, אין שחיקה, אין נזקים, אין חולי, אין תחלויים.
אין משבר, אין משברים.
בדיוק, בדיוק, לגמרי.
אנחנו נדבר על מעגל המשברים ועל מעגל החיים כבר בפודקאסטים הבאים, כי יש לנו באמת ידע משובח בעניין הזה.
נכון, כן.
אבל כן, לא מגיעים למשברים, המשברים נמנעים.
נכון.
זה בדיוק נעצר. אני גם רגע רוצה להגיד לגבי מה שאמרת, שכאילו אם באמת בן אדם מכיר את עצמו, זה יודע לענות על הצרכים. אם רגע שיתוף שלי, כמו שגם אני, כמה שאני יודעת היום מה נכון לי ומה לא נכון לי, למשל פעם הייתי רצה מלא, ואז הייתי נפצעת ולא מבינה למה אני נפצעת, ואז הבנתי שזה פשוט ספורט שהוא לא נכון עבורי. ואז באמת מצאתי את השקט, כאילו אני מטופלת גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית. אני כבר יודעת איזה תרגול הרבה יותר מתאים לי. אני יודעת מה נכון לי, ווואלה, אם אני לא במיינדסט הנכון באותו יום, אז אני גם לא אלך לתרגל, אני אקשיב לצורך.
זה מאוד מפתיע מה שאני אגיד עכשיו, אבל כאילו אני... לא כל בן אדם זקוק לספורט. לא כי הוא לא זקוק, אלא כי זה לא מתאים לו.
נכון.
לא כל בן אדם זקוק לריצה, כי זה לא מתאים לו. כאילו זה משתנה מאדם לאדם. כולם אומרים, כולם תעשו ספורט וזה מדהים. תאכלו בריא וזה מדהים. לא יודע, כל מיני כאלה.
נכון.
היום המדע מתחיל להבין שכאילו כל אחד יכול להרים משקולת בצורה אחרת. לא לכל אחד, לא כאילו להרים בצורה נכונה בכל הדברים האלה, זה מיתוסים. כל אחד יש לו מבנה אחר, כל אחד יעשה את זה בצורה אחרת, כל אחד יעשה את הפעולה בצורה אחרת.
נכון.
וזה לא אומר שכולם צריכים לעשות את אותו דבר, כי אין אפשרות שכולם יעשו את אותו דבר. זה לא עובד ככה. אין. זה פרסונלי. זה מאוד אישי. זה מאוד גנטי, זה מאוד פרטי.
נכון.
אין דבר כזה שכולם עושים את אותו דבר. לא, אין אפשרות כזאת.
נכון, לקח לי 34 שנה להבין. לא, פחות, 30... מתי הכרתי אותך? את הביוטסט? גיל 30. לקח לי 30 שנה להבין עד כמה שבאמת זה אני צריכה ללכת למקומות אחרים.
נכון.
זה. ונכון, וזה באמת גם הייחודיות של הביוטסט, שהוא באמת פרסונלי. מה שאתה תמלא, את הנתונים שאתה תבחר ואת הנתונים שאני אבחר, זה יהיה
נכון,
משהו
זה
אחר
לא
לחלוטין.
לגמרי, זה לא שיטה שמישהו המציא וצריך עכשיו...
זה לא משהו תיאורטי.
לבוא למישהו ולהגיד לו, תשמע, אתה תתאים את עצמך לשיטה, כי זה לא יעבוד.
בדיוק.
זה שאני יודע ולמדתי כל מיני דברים והכל, זה לא אומר כלום. אני צריך שאתה תביא את עצמך ואני אעזור לך לטפל בעצמך. כשמישהו יביא אלייך את הפיזיות שלו, את תעזרי לו, תטפלי לו בפיזיות שלו.
שלו.
לא בפיזיות של מישהו שהיה לפניו בתור, נגיד. זה לא עובד ככה.
נכון.
למשל, שבאים לרופא משפחה, אז יש 10 אנשים שהם הגיעו בחורף, יש לכולם יש נזלת. כולם מקבלים, 10 אנשים מקבלים אנטיביוטיקה, אומרים להם תודה רבה, שלום. 2 דקות, מה יש לך? נזלת, סבבה, בוא נבדוק עם זה, המקל של הארטיק. בודקים לחץ דם, לא יודע, כל מיני כאלה, ואז כך אנטיביוטיקה. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, כן, הרפואה עוזרת, אני לא, חלילה, לא...
חס וחלילה,
כן,
ברור, לגמרי. סופר עוזרת.
ברור,
צריכים אותה.
הם עוזרים והכל בסדר, אבל אני אומר, כאילו, לקחת כולם אותו דבר, זה לא, זה כבר לא רלוונטי.
כבר לא, כבר לא.
כן, פרוטוקולים, סטטיסטיקות, זה מאוד כללי, והפרסונליזציה היא העניין בסופו של דבר.
נכון. טוב, אני באמת מקווה שהמאזינים...
מי אתה?
מי אתה, אלי?
מי אתה? זה בעצם עונה על השאלות האישיות שיש לך כלפי עצמך.
נכון.
וללכת לדברים כלליים שיגידו לך זה השיטה וזה שיטות וכאלה, זה...
זה כבר לא. זה כמו שאמרת, זה כבר לא.
אני פוגש, אני אומר את זה מניסיון, אני לא סתם מרדן, חלילה. אני לא איזה מישהו עכשיו שמניף דגל צדק, זה לא. ברמה העקרונית, אני פוגש אנשים שאומרים, ניסיתי הכל, אתה, לא יודע, מישהו אמר לי לפגוש אותך, ואתה, זה אתה האחרון שכאילו, אני כבר מיואש, ואני ניסיתי הכל וכאלה. אני פוגש הרבה אנשים כאלה. זה בגלל שהפרסונליזציה מתפספסת, זה לא בגלל שאי אפשר לטפל בהם, זה לא בגלל שהם לא בסדר, זה לא בגלל שהם... הכל בסדר. רק מהבחינה הזאת שלא יודעים לראות את המשהו הספציפי שקיים אצלהם, שקשה לראות אותו. שהולכים על פי, את יודעת, פרוטוקולים, על פי סטטיסטיקות,
נורמות.
על פי מיתוסים, נורמה. כל מיני דברים, כן, נורמות. ש...
לגמרי. טוב, מאזינים יקרים, אני מקווה שבאמת חידדנו לכם את הייחודיות של הביוטסט, עד כמה שזה באמת פרסונלי ועד כמה שזה באמת ייחודי ומדויק, וגם כאילו מביאים גם את המענה הפיזי.
נכון, ובעיקר הנתק בהתקף חרדה שמתקיים, הנתק הזה שמתקיים, זה כולל גם אנשים שצריכים לצאת מהבית שלהם ולנסוע לחול, זה קורה בלחזור מחול לארץ, אני אסביר את זה בשני מילים, זה החיבור. שמתנתקים ממנו למקום זר אחר, חדש, והחזרה, החיבור המחודש מהנתק שהיינו בו. זאת אומרת שזה עובד בשני הכיוונים. זה המעברים מהחיבור לניתוק ומהניתוק לחיבור. שם מתקיים התקף חרדה. וכשהוא קורה בפיזיות, אז אנחנו חווים כל מיני פחדים, שמשהו לא בסדר עומד לקרות, ואנחנו חוששים, וזה קורה בכל מיני רמות, לא רק שמגיעים עם התקף לב לבית חולים.
נכון, כל אחד חווה, גם את זה כל אחד חווה פרסונלית.
כן, זה קורה ביום-יום לגמרי.
גם את זה כל אחד חווה פרסונלית. אז מאזינים, אנחנו יותר ממליצים לכם באמת להמשיך להזין לנו.
ולבוא לביוטסט, בביוטסט מיד, תוך 50 שניות אפשר לראות את הנתק, את החיבור החונק או את הנתק המוגזם.
את ולדת, החסם, את החסם שמפריע.
ולעזור, כן, בדיוק, פרסונלית, לעזור למישהו שצריך עכשיו את העזרה ולעזור לו.
וגם לקבל את המענה הפיזי.
לגמרי.
וכמובן, מאזינים יקרים, אם אתם מאזינים לנו לפודקאסט הזה ואתם חושבים שהפודקאסט הזה יכול לעזור לעוד אנשים, תפיצו, 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 כי זה באמת המטרה שלנו, לעזור לכמה שיותר אנשים, כמה שיכול לעזור להם. אנחנו כאן בשבילכם. ואלי, תודה רבה על כל ה...
תודה רבה, יאנה.
על כל הידע, היה כרגיל מרתק ומעניין.
תודה.
ואנחנו כמובן נתראה בפודקאסט הבא.
נתראה.
תודה שהייתם איתנו.